כל חי אונליין 93fm.co.il מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
בוקר טוב, שלום רב לכם וחודש טוב לכולם. אנחנו פותחים את מהדורת הבוקר, שוב סוגיית המנהרות מונחת על שולחננו. אז זהו, מסתבר שחשבנו שהאיום הזה נעלם מן העולם, אבל לפחות על פי הערכות מערכת הביטחון, יש לפי גורם בקבינט ליתר דיוק, אפשר לנחש מי זה, יש הרבה מאוד מנהרות שנמצאות בשטח ישראל, מנהרות התקפיות בגבול של בין ישראל לרצועת עזה. השאלה היא, האם הטכנולוגיות החדשות שדיברו עליהן לא הצליחו לנטרל את כל המנהרות? עוד מעט נרחיב בעניין הזה. הרב בן ציון מוצפי יוצא במתקפה חריפה נגד היועצים המשפטיים של מדינת ישראל. הם מפריעים לרבנים הראשיים לשמש בתפקידם כראוי. הבוקר, ערפל, שימו לב, הרעות תהיה לקויה, ובהמשך אמור להיות חם מהרגיל בעונה, כמעט חזרנו לקיץ. נושאים נוספים שאנחנו הבוקר הזה נדבר בהם, כמובן מיכל האמוניה בחיפה, אתמול התקיים דיון בבית המשפט, מחר צפויה להתפרסם החלטה, האם לפנות את מיכל האמוניה בחיפה ולסגור אותו לחלוטין. היועץ המשפטי לממשלה יחד עם בכירי צה"ל קיימו דיון מיוחד, ישיבה מיוחדת אתמול בסוגיית החיילים החרדים שמותקפים, וההחלטות שיצאו משם הן דרמטיות ביותר. מה? לתת קדימות לטיפול בתופעה. השאלה הגדולה היא, מהי הסתה? איך מגדירים את ההסתה? ומה לגיטימי לומר ומה לא לגיטימי לומר? הרי בסופו של דבר ההתנגדות לשירות בצהל ידועה, השאלה איך אומרים אותה ומה אומרים אותה. עוד מעט נעסוק בעניין הזה ועוד נושאים נוספים כמובן הבוקר הזה, אבל הכל אחרי חדשות שמונה.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
חדר חדשות הבוקר נכנס אלינו ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב ישראל.
בוקר טוב מוטי.
בוקר טוב.
הכותרות לבוקר זה, כן?
מה קרה הבוקר?
הפלסטינים ירו לפנות בוקר רקטת קסאם למועצה אזורית שער הנגב.
אז זה כבר לא חדש, זה קורה הרבה.
פעם רביעית השבוע אגב. כן. החודש, סליחה. פעם קודמות זה היה מאזור סיני, צהל הגיב בירי לכיוון רצועת עזה. הוא פגע שם בכמה דברים, ואפילו באחד מהפעמים היה שני הרוגים ברצועת עזה. ראש הממשלה עכשיו לפנות בוקר לישראל מביקור באוסטרליה ובסינגפור. ראש הממשלה דחה הצעה של שרת החוץ מאוסטרליה להציב ברצועת עזה כוח בינלאומי. אלמונים חיללו בית קברות יהודי בפילדלפיה שבארצות הברית. הפורעים הספילו עשרות מצבות והשחיתו אותן. מדובר בפעם שנייה בארצות הברית שבה משחיתים בית אלמין יהודי. הרפל מכסה את אזור מישור החוף, שיבושים נרשמים בשעה האחרונה בטיסות משדה התעופה שדה דוב בתל אביב. דובר הבית הלבן שון ספייס הוא מנסה להילחם בהדלפות מתוך ישיבות הצוות במשרדו. הוא ראה אתמול לאנשי הצוות שלו למסור את הטלפונים הסלולריים שלהם בתחילת ישיבת חירום שכינס. בתאונת דרכים בצומת גורל סמוך לבאר שבע נפצע באורח קשה צעיר כבן 25 ושתי נוסעות נוספות נפצעו באורח בינוני. התחזית היום יהיה בעיר אדמונן חלקית והטמפרטורות יהיה נגבוהות מהרגיל בעונה היום. באזור מישור חוף הרפילי כמו שאמרנו בהתחלה.
מה זה אומר שהרעות תהיה לקויה? מה המשמעות?
הרעות לקויה, צריך לנסוע בזהירות ועיכובים שיבושים בטיסות בשדה התעופה שדה דוב ו... נתפג יש גם כן שיבושים, אמנם הנושאים לא מרגישים את זה. מגדל הפיקוח מרדיל את המרווח בין המטוסים, בין הנחיתות והמרות.
כן, טוב, אני חייב...
נכון לרגע זה הנושאים לא שמים לב, לא מרגישים, לא חושים בעיכובים.
כן, טוב, אני מודה לך.
בבקשה.
שיהיה בוקר טוב ישראל.
דבר אחד נציין שהיום סוף זמן קריאת שמה בשעה 9:00.
טוב, תודה. כן. בוקר טוב. אנחנו מתחילים לא לפני שנספר לכם שצביקה גרוניך עורך אותנו, טכנאי השידור שלנו מוטי קופפר, יעל ליבר מפיקה, אנחנו מתחילים. שוב שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו חוזרים לסוגיית המנהרות, קובי פינקלר, פרשננו לעניין הצבא ביטחון, שלום, בוקר טוב.
שלום ובוקר אור.
בוקר טוב. האמת, חשבתי שכבר זה מאחורינו סיפור המנהרות, חשבתי שהחמאס עמלים לייצר מה שנקרא דרך חילופית חדשה כזו שתרתיע אותנו, והנה מגיע גורם בכיר בקבינט, לא מסובך מדי לנחש מי הוא, והוא טוען שיש לא מעט מנהרות, כמה במספר?
15, אבל מה שהיה לי מעניין אתמול, זה בשני קצות הארץ שלנו, אחת בתל אביב, אחת בירושלים, תדרוך אחד של שר בכיר לשעבר בקבינט, תכף נדבר עליו, ותדרוך שני, ששר כיום בקבינט, שבתשובה לשאלתך אומר שיש 15 מנהרות התקפיות חוצות גדר, וכל אחד משתלח כנגד השני, והראשון, השר לשעבר בקבינט, מדבר בדברים מפורשים, גם נגד הקבינט הנוכחי, שאומר שהוא הרבה יותר גרוע מאשר הקבינט הקודם, מדבר בצורה מפורשת גם על נפתלי בנט, שירד לשטח בשביל להצטלם בסלפי עם חיילים במסעדה, שומע לקצינים, שומע דברים של הרב הראשי הצבאי לשעבר, שהגיע לשם כביכול בהתנדבות, ואז שומע כל מיני אמרות ואמרות כאלו ואחרות, לוקח את הדברים הללו, אחרי שהוא לוקח ושומע את הדברים של המפקדים והחיילים בשטח, שחיילי גבעתי מתאמנים לקראת כיבוש מנהרות, נוסע עם החומר הזה לקבינט בתל אביב, זה היה לפני כמעט 3 שנים, והוא אומר, הנה, אני ממליץ לכם לעשות פעולה כזאת ואחרת, שעה שהוא שומע את כל הדברים האלה. בנקודה אחרת, בירושלים, שר בכיר בקבינט הנוכחי, מדבר על כך שהמנהרות ממשיכות להיות איום אסטרטגי למדינת ישראל, לא פחות מ-15 מנהרות.
רק נגיד, מדובר במישהו שבקבינט היום וגם היה אז, כן?
נכון, נכון.
שלום.
לא, זה שדיבר על נגד בנט, לא, הוא היה לשעבר.
לא, לא.
אני
מדבר,
כן, נכון. נכון, אכן, כן.
תגיד לי, מה הבעיה להגיד את השמות שלהם? אני לא הבנתי כל כך.
לא יודע, תשמע, אני אגיד לך מה, יש שיטות שינות לעקוב דברים. אני בתור עובד של רדיו ציבורי ונמצא תחת אחריות.
לא, אבל מה הבעיה? מה הבעיה להגיד מי אמר מה? מה אמרו? מה אמרו כבר? אפשר לחשוב.
נכון, אתה צודק. התשובה נמצאת בסוגיה הקשה הזאת שנקראת המחר בשעה 4 אחרי הצהריים. יכלת לקרוא את כל הדברים בעיתונים ביום שישי האחרון, ויכלת לשמוע את כל
הדברים. טוב, בוא נמשיך הלאה לעצם הנקודה. אז מי שהיה בעבר בקבינט, והוא גם היום בקבינט, תמשיך.
מדבר על כך שישנם מנהרות התקפיות, והוא זה שזיהה, והוא שראה, והוא שמע את כל הדברים הללו, ומאיים על כך שמדינת ישראל עדיין לא עושה די כדי לפתור את בעיית המנהרות, שהיא בעיה אסטרטגית. זה מצד אחד של הדברים, ומהצד השני של הדברים, אותו שר בכיר לשעבר בקבינט, שמדבר על כך שהמבקר עצמו אין לו שום יכולות לבדוק את הדברים הללו, יתרה מכך. הוא אומר שמי שחיבר את כל הדוח הזה, תת-אלוף יוסי ביינורן, שהיה ראש חטיבת המחקר, הוא בכלל איש של בנט, והבן שלו מתפקד לבנט, ואחד מראשי הלשכה שלו, ואין לו שום ניסיון בכלל לבדוק את הדברים הללו, ואין לו יכולת לבדוק את הדברים הללו, כלומר כל עבודתו של המבקר בכלל לא ראויה בכלל לתגובה,
הבנתי.
וכולי וכולי.
האיש השני רוצה להיות ראש ממשלה פה?
לא שמעתי.
האיש השני רוצה להיות ראש ממשלה?
האיש השני אומר שכל הזמן רוצה להיות ראש ממשלה, אני לא יודע באיזה קונסטלציה יהיה, תשמע, ברגע שאתה שומע את כל הדברים האלה, ברגע שמספרים לך דברים כל כך עובדתיים, ואי אפשר
לספיק. ירד לי ממנו לגמרי מהסיפור הזה, כאילו, לפחות אל תגיב, אל תגיב, אל תתנה כמו ילד בגן ותנסה להסביר.
אני מסכים איתך לחלוטין, ואני רואה את כל הדברים האלה, ואני לא מבין את כל הדברים האלה, אתה רואה את הכאוס הגדול שאנשים נכנסים לדברים הכי בליבת לעשות את ישראל.
לפעמים אנשים בלחץ עושים כאלה טעויות.
בוא אני אספר לך סיפור אחד שיחאיב אותך.
כן, בקצרה.
ביום האחרון של הלחימה, זה היה 28 באוגוסט, אחרי 50 ימי לחימה, חמאס ומצרים הסכימו לחלוטין על כל התנאים של מדינת ישראל. ובין 6 בערב החליטו על הפסקת האש, אבל בין 6 ל-7, אותו שר שאנחנו מדברים עליו, ואותו בכיר בקבינט, ועוד 2-3, כולל גם הוא, דרך אגב, אותו בכיר בקבינט גם מאשים את השר דרעי, גם הוא שהוא לא בא לישיבות ולדיונים ולא קורא חומר. אבל אותו אותה שעה, בין 6 ל-7, בתוך הקבינט עצמו על חודו של כל בסך הכל זה עבר, ישנם אנשים שעדיין חשבו שהם יכולים להרוויח מכך, כך לפי דבריו, כל פוליטי. ותראה עד כמה דברים טוב. אנחנו רחוקים מהם.
קובי,
אבל
תודה.
אבל הבוקר הזה שוב, עוד מילה אחת אחרונה, גם
ממש קצר.
ירי מרצועת עזה בפעם הרביעית.
בסדר, זה כל החדש, כן, כל הזמן יש. תודה קובי, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
שוב אלינו עם חדשות טובות. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לחבר הכנסת חיים ילין. שלום.
שלום, בוקר טוב מוטי.
היית ראש מועצת אשכול בזמן צוק איתן, זוכר אותך באותם ימים קשים, זוכר גם את הגיבוי הגדול שנתת לממשלה באותה תקופה. תגיד, היום כשאתה שומע את אותו בכיר בקבינט מדבר על עוד מנהרות התקפיות רבות שיש בגזרה, זה מלחיץ אותך?
לא, קודם כל זה לא מלחיץ אותי. גידלתי את כל הילדים שלי שם, שכונה קשה, אבל כל עוד שאתה בא ונותן חינוך טוב, נותן תחושת ביטחון לתושבים, אז אתה יכול לעבור את הבלגן הזה שהגננת עושה באותו גנון. כי אין לי איך לתאר את זה אחרת. אני לא יודע אם אתה מבין מה אני מתכוון. כשאני שומע את קובי מספר את הסיפורים, השר לשעבר, השר הזה, בסוף בוא לא נשכח. צהל נשלח למשימה מסוימת, אנחנו חיים שם, יש אויב מר בצד השני. אני כראש מועצה גיביתי את הממשלה, כי זה חלק מהתפקיד. לא לפצל את העם, לגבות, כאשר בנט, וליברמן ירו בתוך הנגמש כל הזמן ופיצלו את העם. למי יש את הצדק הגדול ביותר? אין לי דרך אחרת לקרוא לזה. מה המטרה בכלל?
אבל תדע, אבל בסוף, 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 בזכות בנט, אי אפשר לקחת את הקרדיט, האיש, לפחות על פי התמלילים שראינו, השתולל, והשתולל שוב, והשתולל שוב, עד שהוא גילה שהמלך הרום, ופתאום גילינו עולם מתחת לפני השטח. זה לא...
בוא נעשה את הדברים כמו שצריך, בסדר?
כן.
אנחנו ידענו למנהרות כבר ב-2011, כשעוד בנט לא חלם שיש מנהרות. מה לעשות? עובדתית, עובדתית, החקלאים מצאו את המנהרות.
מה זה משנה, אבל לא תקלו בהם.
טיילנו שם בתוך המנהרות, התרענו על כל...
אבל לא טיפלו בהם אז, לא טיפלו בהם.
נכון, לא טיפלו בהם.
מי שלחץ שיטפלו בהם...
רגע, סליחה. ואתה חושב שטיפלו בהם בצוק איתן?
אני לא יודע, אני רק יודע שלפחות על פי התמילים שנחשפנו אליהם, מי שלחץ שיטפלו בהם, ונכנס לתוך הסיפור הזה, והתייחס לזה בצורה הראויה, זה היה דווקא נפתלי בנט, ולא שר הביטחון, ולא הרמטכ"ל שהיו אז. אבל עזוב את מה שהיה בעבר, אני רוצה לשאול אותך מה שקורה היום.
לאן אתה מתכוון? אני יכול להגיד לך שני דברים, אנחנו ידענו למנהרות, התרענו למנהרות, גילינו את המנהרות יחד עם החקלאים בימי גשם ובימי חורף, וידענו גם להתמודד ותרגלנו את זה כאזרחים. בנט לא הגיע אליי אפילו פעם אחד למועצה אזורית אשכול במשך 60 ימי לחימה. איפה הוא טייל ומה הוא עשה זה כבר סיפור אחר שספר את זה הדוח עצמו.
תגיד לי, אני חייב לשאול אותך, זה משפטים פוליטיים כי אתה...
לא, אני, שיהיה לך ברור.
זה לגיטימי, זה בסדר.
גם כששאלו אותי, יאיר לפיד היה חלק מהקבינט, אני גם מבקר את זה. אין פה, תקשיב, אני כראש מועצה לאשכול לשעבר, והיום כחבר כנסת שבא לכנסת בגלל שהבן שלו נפצע, בגלל שראה 68 משפחות שכולות, בגלל שראה מה המחיר בסופו של דבר של מלחמה, אחרי עופרת יצוק עמוד ענן וצוק איתן, מבין דבר אחד, בסוף את הפצוק, וצריך להכניס את זה טוב טוב לראש לכולם, את הפצמר האחרון מרצועת עזה, אתה תוציא אותו אחרי הסדר. לא יהיה לך דרך אחרת, זה מה שצריך להיות ברור. בסופו של דבר יש שם פצצה מתקתקת של 2 מיליון פלסטינאים שלא אוהבים אותך, וצריך היה ללחוץ, לא לצאת מעזה, לא לצאת מעזה, ללחוץ באותם נקודות, לא להסתפק רק במנהרות, ואז להגיע לאותו הסדר, כאשר חלק ממדינות ערב שכבר היו מוכנות, היו מתווכות ביניהן.
תגיד, נכון להיום, אתה עדיין גר שם באזור?
חד משמעית, מי עוזר את האזור הזה? האזור הכי יפה, תקשיב, באמת אני אומר לך את זה, האזור הכי יפה במדינת ישראל, פסטיבל דרום אדום, תשאל את קובי, הוא כל שנה מחדש כותב על זה, על פסטיבל דרום אדום, כל מדינת ישראל מגיעה, זה מה שנקרא שילוב מנצח שמלא את החוסן של האזרחים ושל התושבים, וכן, למרות שיש מנהרות, ולמרות שמתפוצצים טילים, ויש צבע אדום, אנחנו יודעים להתמודד עם זה. השאלה אם הממשלה יודעת מה היא רוצה מרצועת עזה בשביל לפתור
השאלה,
את הבעיה.
השאלה היא מה קורה נכון להיום, אתה גר שם, אתם שומעים חפירות, אתם מרגישים?
לא, אנחנו, החפירות היחידות שאנחנו שומעים, זה החפירות שצהל וכלי הנדסה כבדים, שעובדים שם מעל הגדר כדי לזרז את התהליכים של המכשול, כסף רב מושקע שם, זה כיפה, אני קורא לזה כיפת ברזל תת-קרקעית, כאשר בשעה טובה גם הגדר העילית תמשיך את שעון החול של גבול מצרים, ואני מאוד מקווה שהאנשים שינסו לחדור מלמעלה, כמו שהיום יכולים לעשות את זה בקלי קלות, לא יצליחו לעשות את זה. בסופו של דבר, גם המכשול הזה הוא צריך לבוא ביטחון לחיילי צהל, כי המנהרות זה איום, הוא לא איום אסטרטגי, הוא איום טקטי. אבל תחשוב טוב טוב, אם הם יצליחו פעם אחת בלבד להיכנס מהגב של אותם חיילים שאנחנו כל הזמן אוהבים וממש מעריכים את מה שהם עושים יום ולילה, במיוחד בימים אלה, אם יחטפו כמה חיילים זה יהפוך להיות אירוע אסטרטגי לחלוטין, ואני לא רוצה לחשוב אפילו לאן, איך זה יסתיים.
כן, אתה יודע מה הבעיה? שאנחנו מתנהלים מאירוע אסטרטגי לאירוע אסטרטגי, זאת הבעיה.
אנחנו פשוט לא מונים. אנחנו הולכים לחבוט את השריפה של הקרמל עם סופר טנקר, אנחנו יוצאים למבצעים, אנחנו זה, אנחנו לא מונים. כי אין אסטרטגיה במדינת ישראל של ניהול מדינה, הכל פוליטי במדינת ישראל, הכל פוליטי, וקשה מאוד גם לדבר איתך, ושלא יחשבו שהשיחה שלנו היא באמת לא פוליטית אמיתית.
בדיוק, כן, שמעת את הרמזים שלי מה שנקרא, אני מודה לך על השיחה הזו. חבר הכנסת חיים אלין, תודה.
להתראות כל.
שיהיה בוקר טוב. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לארז וינר, אלוף משנה במילואים, שלום, בוקר טוב.
שלום, שלום.
אתה מכיר טוב את הגזרה, מכיר טוב את האזור, שומע הבוקר את הקולות מהקבינט על כך שיש עדיין הרבה מאוד מנהרות התקפיות שעושות את דרכן לשטחי ישראל בגבול רצועת עזה. מה אתה חושב צריך לעשות?
קודם כל, לא יודע מה זה הקולות מהקבינט, אני... אני חושב שאם צהל סקר בפני הקבינט מה קורה היום בצורת עזה, ומי שמצווה את הקבינט רק ושם לי לסותר את התקשורת, אז גובל בחוסר אחריות, ואני לא הייתי רוצה להתייחס למדע כזה או אחר. אני חושב שזה לא סוד שחמאס חופר מנהרות, מהסיבה פשוטה שאין לה הרבה דברים אחרים לעשות, כוח העבודה זול, וככה מטפלים טיפה בבעיות האבטלה, ולוקחים כסף שהם יועד בשיקום של הרצועה, ומשקיעים אותו ולהמשיך ולחפור. צהל במדינת ישראל כנגד זה נכנסו לפרויקט עתיר משאבים וטכנולוגיה כדי לנסות לתת פתרון יותר עמוק ומעמיק. אף אחד לא חשב שהם יפסיקו לחפור. באופן מפתיע, ככל שהאויב שלך מוכה מכה יותר קשה, הוא מתעצם יותר, הוא מנסה להתעצם יותר אחריה. תראה מה קרה לנפחי מדינת ישראל לכם מלחמת ששת הימים שלא סוסק איתה.
אני לא מצליח להבין, אתה אומר לנו הרבה משפטים, לא מצליח להבין מה תשובתך לשאלה ששאלתי. אנחנו שומעים קולות מהקבינט שיש לא מעט מנהרות התקפיות מתחת לפני השטח. השאלה שלי מניסיונך הצבאי, מה אתה חושב ראוי לעשות עם הדבר הזה?
יש שתי אפשרויות לפתור את הבעיה. אחת, שני דברים שניתן לעשות. דבר ראשון, הוא לנסות לתת מענה טכנולוגי שימנע מהם את השימוש במנהרות האלה, שזה לדעתי מה שמדינת ישראל נסה לעשות היום. הדבר השני, הוא לפעול בצורה התקפית נגד המנהרות האלה, שזה משהו שמדינה דמוקרטית נרתעת מלעשות אותו, אלא אם כן נכפת עליה מערכה כזאת או אחרת. זה שני הדברים שאפשר לעשות.
מה אתה חושב נכון לעשות בין האופציות?
אני אומר שוב, מדינה דמוקרטית לא יוצאת למלחמות רק בגלל שלאויב שלה יש יכולות התקפיות. כי אם כן, אז הרבה יותר הגיוני לתקוף בלבנון את החיזבאללה שמחזיק במאות אלפי טילים ורקטות.
כלומר, אתה אומר העובדה שיש מנהרות התקפיות שבכל הרגע נתון אפשר להשתמש בהם ולחטוף חיילים או אזרחים, זה לא סיבה מספיקה בשביל לתקוף.
נכון, אתה תוקף, אתה פועל כנגד כוונות ולא כנגד יכולות. אחרת אנחנו צריכים לתקוף את החיזבאללה בצפון ואת איראן איפה שהיא נמצאת, ועוד הרבה מדינות אחרות שמחזיקות אמצעים ונשק שיכולים לסגור מדינת ישראל.
הבנתי.
כך היה מאז ומעולם. מדינת ישראל פעלה ככה מאז ומעולם. אני חושב שהיא פעלה נכון.
טוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ארז וינר. תודה, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי. בכל בוקר מ-10 ועד 12 המשפחה מעל הכל. והיום תתארח באולפן מיכל שיין, דיאטנית קלינית ויועצת לתוספי תזונה מבית אלטמן, שתענה על שאלות בנושא תוספי תזונה לתקופת טרום הלידה ולאחריה. עניין משפחתי, כל בוקר 10 עד 12, כאן בכל חי.
המצאתי מילה חדשה.
מה הפעם גאון שלי?
לפצפץ, לפצפץ רולים.
למה לא לנשנש?
למה לנשנש כשאפשר לפצפץ?
חדש מבית בייגל בייגל, רולים, גלילי בייגלי קרנצ'ים בטעם נהדר שמתפצפץ בכל נגיסה. בסדרה רולים עם מלח ורולים עם סומסום. בייגל בייגל.
זקוקים להלוואה עכשיו? לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה. חייגו עכשיו, כוכבית 5757. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. בנק איגוד.
סוף שנה, עד 50% הנחה ברשת סולטם רדד.
צהריים טובים וטעימים. קפה ג'ו מזמין אתכם לעסקיות צהריים החל מ-45 שקלים בלבד. קשר למהדרין. קפה ג'ו.
פסיכותרפיה או ייעוץ ניסויים?
ייעוץ רב-תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244. 03-652-5244.
סוף שנה, עד 50% הנחה ברשת סולטם רדד.
שלום, כאן דוקטור משיח, בעל ניסיון רב בתחום השתלות השיניים ושיקום הפה. השתלות שיניים זה עניין רציני ומורכב, הדורש מיומנות רבה. אבחון מקצועי ומדויק משמעותי מאוד לתהליך הטיפול והשיקום. אתם מוזמנים לקבל חוות דעת מקצועית בלי כל התחייבות.
טופ סמייל, מרפאה ירושלמית להשתלות שיניים.
02-572-3000 טופ סמייל.
חסלת מזמינה אתכם לקטוף מתנות. קנו שני מוצרים ממגוון מוצרי חסלת, התקשרו למוקד המבצע ותיכנסו להגרלה שבועית על מאות מוצרי חשמל למטבח, וגם להגרלה הגדולה על חבילת מוצרי חשמל לבית בשווי 10,000 שקלים. לפרטים 03-941-1040.
זקוקים להלוואה עכשיו? לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה. חייגו עכשיו, כוכבית 5757. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. בנק איגוד.
באות רמי במבצע ענק, קולקציית 2017 בחצי המחיר, מ-1,000 ש"ח ועד $1,000.
דמיינו את משלוח המנות שלכם. עכשיו דמיינו את משלוח המנות שלכם עם עוגיות אוריו. בכל משלוח מנות, הכי טעים, להנות עם אוריו. העוגיה הטעימה והמוכרת, עכשיו פרווה ובחשרות מעודרת. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. רק אוריו.
שלום, כן שוב אילה, אחראית בית התמחוי בעמותת יד עזרה ושולמית. אני מודה לכם, בזכותכם נותרו רק 7 ילדים שמרתינים להיכנס לבית התמחוי. 7 ילדים ממשפחות נזקקות ויתומים המבקשים להיכנס בשערי בית התמחוי. ילדים ללא ביטחון תזונתי ובלי לבוש חם ונעליים לחורף. עשו מאמץ אחרון ותכניסו עוד ילד לבית התמחוי. 7 ילדים קטנים ממתינים לעזרה שלכם.
7 ילדים מבקשים להיכנס לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו. כוכבית 9171. עמותת יד עזרה ושולמית. חייגו. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
דלתות פנים קונים פעם ב-15 שנים. שלום, כאן מושי גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים, וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה. נבחר דלתות הפנים
הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות.
זקוקים להלוואה עכשיו? לקוחות כל הבנקים. בנק איגוד מציג. הלוואה מהירה לכל מטרה. חייגו עכשיו, כוכבית 57-57. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. בנק איגוד.
חדש מבית מלכות וקסברגר, קארד פינגר. משנים את קלפי המשחק. קלפי רביעיות חדשים בצורה ייחודית ומקורית שהילדים לא יפסיקו לשחק. קארד פינגר, המתנה המושלמת לילדים. להשיג בטרקליני מלכות וקסברגר ובנקודות המחירה הנבחרות. שנה, בלי מרן האדמור בעל הבית ישראל מגור. בית באדר, יום ההילולה ה-40, יכנס אברהם דוב גרינבוים לאולפן אחד את גדולי מקורביו של האדמור, זכר צדיק וקדוש לברכה, לשיחה על מנהיגה של חסידות גור בשנות התקומה ומקברניטי היהדות החרדית בישראל, לצד הקלטות נדירות מימי חייו. רואה ישראל, יום שלישי 22:00, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
כמעט לפני 24 שעות דיון מיוחד שכינסת, שהשתתפו בו גם היועץ המשפטי לממשלה. מה קרה? למה? כי אתה מרגיש שחייהם של החיילים החרדים מופקרים, מה הסיבה?
כן, אני מרגיש שאנחנו, מדינת ישראל לא עושה מספיק עבור החיילים החרדים. אני יודע איזה מאמץ גדול עושה כל חייל להתגייס, איזה מאבק יש לו בתוך משפחתו, תוך הסביבה שלו, תוך הישיבה שבה הוא למד. וכשאחרי שהוא עושה את הצעד הגדול הזה, אנחנו לא מספיק מגינים עליו. אז באים קבוצה קיצונית ועושה לו שיימינג או ביזיון בחוברות, באתר, באינטרנט, לפעמים בפגיעה סביב ביתו, ציורים, גרפיטי סביב הבית, לפעמים פגיעה יותר חמורה, שמים זפת על המפתח של, על, אתה יודע, המקום שבו משים את המפתח, שהוא לא יוכל להניס את המפתח, להיכנס פנימה לתוך הבית. ועוד דברים אחרים שמקומם לא יקרה במדינה נורמלית ובמקום שבו המדינה מגינה על מי שבא להגן עליה.
אז אני שומע אותך ואני שומע פרשן שמדווח על מה שקורה. אני רוצה לשמוע ממך על מה שהיה אתמול בחדר.
אתה שאלת למה, אני הסברתי
את למה, אוקיי, אתה צודק, טעות שלי.
אני הסברתי את הרקע.
כן.
מה היה אתמול, אני אסביר לך. בפירוש, באמת, אני הצגתי בפני היועץ למשפטי הממשלה, ויש שם שני משנים שלו, ועוד צוות נרחב מאוד, את הבעייתיות בטיפול במשיטים, והיועץ המשפטי לממשלה, אחרי ששמע את כל הצוות הגדול שהיה, באמת סיכם שיעשה מאמץ גדול במישור רחב, לאו דווקא במישור הפלילי, שהוא בדרך כלל יותר קשה מבחינת הראיות, לא יודע, משפט הפלילי הוא משפט שמסכיק לנו להגיע לראיות מוצקות מאוד מאוד. לעומת זאת, במשפט המנהלי, או במשפט האזרחי, במשפט הכלכלי, לפעמים ראיות יותר קלות מספיקות. והכוונה היא לנסות למצוא פתרונות רחבים מכל עולם המשפט.
מה הדוגמאות שהועלו שם על השולחן? יושב מנדלבליט ואומר לך, בן דן, מה הסיפור? מה עושים לחיילים החרדים? מה אתה אומר לו?
תראה, אמרתי שני דברים. אחד, הופצה חוברת עם מילות גנאי כלפי כל מי שעוסק.
מה הבעיה? מה, חופש ביטוי, אסור לומר...
זה בדיוק הנקודה. האם חופש הביטוי הוא כזה חופש שמאפשר לומר כל דבר, או לא. עכשיו, יש גם בחוברת, גם באתר שמפרסם את שמות החיילים, יש אלמנטים של לשון הרע. שיכול להיות מאוד שאנחנו כרגע הולכים על מהלך שבו החיילים עצמם יגישו תביעות, ומדינת ישראל, פרקליטות המדינה, היא זאת שתייצג אותם בבית המשפט, ולא צריכו לקחת עורכי דין פרטיים. זה שינוי תפיסה, זה התייחסות אחרת, כי המדינה רוצה לקחת אחריות ולמנוע את המשך התופעות החמורות הללו.
אבל מה לעשות? חוק זה חוק, ואנחנו חיים במדינה דמוקרטית. במדינה הזו מוכנים לשמוע אפילו דברים איומים של אויבי ישראל נגד המדינה, נגד האינטרסים הכי ברורים שלה. לא תיתן לאנשים לומר דעתם על מי שמשרת בצהל? יש אנשים שזו דעתם, זה מה שהם חושבים, וזה במסגרת חופש הביטוי. מה, פתאום כשמדובר על חיילים חרדים, אסתו לי לומר מה אני חושב?
לא, לא. אז קודם כל, בדיוק זאת הדילמה. יש דברים שהם חושבים תחת חופש הביטוי,
נו.
יש דברים שלא.
זה מחיר הדמוקרטיה, מה לעשות?
לא, אני מסכים לך, אבל אם הביטויים הללו והאמרות, הם גם מובילות למעשים שאומרים אסור לטרף אותם למניין, צריך כשמגיעים לבית כנסת להוציא אותם החוצה. יש פה, האמירות הללו גם מגיעות לידי מעשה. לאחרונה, רק בשבועות האחרונים ראינו התנפלויות לחיילים, שזה כבר לא רק דיבורים.
אגב, זה לא מדויק, בוא לא נוציא דיבתם רעה. בהתחלה חשבנו שזה התנפלויות של חרדים על חייל, בסוף התברר שמדובר באיזה מישהו פרובוקטיבי שהגיע להתגרות, והיה לזה סיפור לפני וסיפור אחרי.
אתה בוא... מדבר על מקרה מסוים.
בסדר, כן.
אל תתעלם.
אני אגיד לך מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם אתה חושב שאנחנו עוסקים בנושא הזה בממדים הראויים? כי, הרי מה קורה עכשיו? עכשיו, כל אלה שמפיצים את החוברות, וכל אלה שקוראים את החרדקים והדברים האלה מרוצים, אומרים יופי, השגנו את שלנו, הנה סגן שר הביטחון מכנס את היועץ המשפטי, אנחנו משפיעים, אנחנו עושים, נמשיך באותה דרך, כי זה הדרך שלנו. בזמן שבינינו, מה שנקרא בינינו, זה לא כזה משמעותי, מדובר באירועים בודדים, כאלה שאפשר, יש כאלה שיגידו, שאפשר לספוג אותם, כי המחיר של לעסוק בזה ולהתעסק עם זה, יכול להיות הרבה יותר יקר, כי הוא מלבה יותר את האש. הוא יותר נותן מוטיבציה לעשות דברים, כי הנה זה משפיע, זה עובד, זה מציק, זה מעיק להם. זה כמו מישהו שאתה מדגדג אותו, ואם אתה רואה שזה לא מדגדג אותו, אז אתה מפסיק, אבל אם אתה רואה שהוא צוחק, אתה תמשיך לדגדג, אתה מכיר את זה.
אני מכיר את זה, אני לא חושב שפה הדוגמה היא, סליחה, היא מדויקת, כי לצערנו יש פה, גל שלא לא נעצר, הוא לא מפסיק. עכשיו, לא צריך הרבה, מספיק לתפוס אחד, שניים, ולהגיש נגדם כתב אישום, והם יאנשו, וילמד את כל האחרים. זו דרך שאנחנו לא מסכימים.
מה אתה חושב שזה יפחיד? תראה, יש מקרים אחרים שבהם עוצרים אנשים על הריקות, או על אי הגעה ללשכת גיוס, זה לא עוזר. ההפך, הם הופכים למלאכים גדולים. זה לא מרתיע. זה שעצרת מישהו, זה לא מרתיע. זה הפוך. יש עוד כאלה שרוצים להיות פה שנקרא שהידים, במרכאות, כן? בלי להשוות.
אני לא מסכים איתך, אני חושב שגם
למה?
אותו אני אגיד לך.
בוא ניקח אותך לכיכר השבת בירושלים, תראה איזה חגיגות עושים החברה האלה שמשתחררים, מלך מלכי המלכים, הם מיד מקבלים הצעות של שידוכים, והבטחות של דירות, והכל, מה שאתה רוצה, מה?
ולאחר מכן, כשהם הם יושבים בכלא זמן, זה ודאי לא נעים ולא נוח לאף אחד. זה חלק מהבעיה, שאנחנו צריכים להעניש באופן כזה שבו עונש יורגש ברמה כזאת שלא תיתן חשק לאף אחד אחר לעשות אותה מעשים.
אתה יודע איך זה לא ייתן חשק, אם תכניס מישהו לכלא לעשר שנים, אבל אתה יודע שזה לא יקרה, גם לא לשנה, גם לא לחצי שנה, גם לא לשלושה חודשים, אז סתם אתם מתעסקים ברוח.
אני לא מסכים, ואני חושב שאנחנו לא יכולים...
עם מה אתה לא מסכים?
לא, אני אגיד לך, אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד כאשר... חיילים נפגעים ונרדפים, ואנחנו נעמוד ונגיד, אין דבר, זה לא קרה, הכל זה בסדר גמור, עדיף להבליג ולסתוק, בוא נחיל את זה. את האמירות הללו שמענו גם כלפי הטרור, להבדיל אלף אלפי הבדלות, עוד הרבה דברים, בוא נחיל את זה, נקבל את זה. אני חושב שזו דגישה לא נכונה, מעשה שהוא אסור או פסול, צריך להילחם בו ולמנוע אותו, ואני חושב שהישיבה אתמול, באמת חידדה אצל כל הגורמים כולם שצריך לעשות מאמצים קצת יותר גדולים ולהביא ראיות כדי שאפשר יהיה להביא לכדי כתב אישום והאשמה של פורעים כאלו, שזה יסדר לכולם שלא כדאי להתעסק עם חיילים חרדים, כי המדינה מענישה אותם בעונש חמור.
טוב, הייתה תמימות דעים על השולחן סביב העניין הזה?
כן.
או שיש כאלה שאמרו את מה שאני אמרתי, שאולי לא כדאי לתת להם ככה...
לא, את האמירה הזאת שאתה אומר, אף אחד לא אומר, כולם מבינים שזה...
תראה, חבל שלא הזמנת אותי, אמרתי לך.
טוב, פעם הבאה נזמין אותך.
תגיד, מנדלבליט חובש כיפה שחורה.
כן.
איך זה, איך הסיפור הזה נגע בו? מעניין אותי.
תראה, אז למה, אני לובש כיפה סרוגה. אתה חושב שאני, נהנה או שמח?
לא, אתה סרוגה, שאלתי עליו, הוא כיפה שחורה, שאלה איך הוא נגע בסיפור הזה, זה מעניין.
אז אני אומר לך, אני לא חושב שלאף אחד, אף אחד לא נהנה לרדוף אחרי בחורי הישיבה, ולנסות להביא אותם לבתי משפט. זה לא נוח ולא נעים לאף אחד. אבל מצד שני, אנחנו לא יכולים ליצור כאן אנרכיה, אבל לתת אפשרות שכל מי שרוצה עושה, עושה מה שהוא רוצה, והוא חוסה תחת זה שהוא...
אני יודע, אבל איך הוא הגיב? מה הוא אמר? מה הוא חושב?
הוא עומד בראש התביעה של מדינת ישראל. הוא זה שנותן את ההנחיות ואת הרוח.
לא, לא שאלתי מה תפקידו, שאלתי איך הוא הגיב.
אני יודע, אני אומר לך. כראש התביעה, הוא הגיב, אמר, רבותיי, אנחנו חייבים לפעול כדי למגר את התופעה הזאת.
איך?
בלי שום עצמות.
איך? מה, לתת לזה קדימות למחבלים? כאילו, מה,
אני לא אמרתי, אני חושב שאמרתי מספיק קודם, אמרתי לך שהכוונה היא לפעול במישורים רחבים, לאו דווקא במישור הפלילי, אלא במישורים אחרים, בתביעות אישיות של אזרחיות, של חייל כלפי מי שפגע בו, ולהעמיד אותו לדין, וסוג של תביעות שברגע שהם... יהיה רבות יותר.
האמת נכון, אתה צודק, תביעות אזרחיות, נגיד אם אתה פוגע בחייל, פתאום הוא מקבל תביעה של איזה מיליון שקל.
בדיוק, על זה
השאלה, כיוון. אבל בית המשפט לא יזרום איתך, בית המשפט תגיד, אל תגזימו, זה לא מיליון שקל, למה, מאיפה הפיצוי המופרז הזה?
גם 100,000 שקל זה סכום מספיק גדול.
לא, 100,000 שקל יאספו לו ברגע וחצי. זה שטוי.
בסדר.
100,000 שקל זה פיצוי מספיק. אבל תשמע, אתה יודע מה משמח? מה שמשמח זה שיש פתאום אחוות אחים. יש חיבור, יש תחושה של הורדת המחיצות, של הורדת הגבולות, זה משהו שלא היה בעבר, וזה מאוד מחמם את הלב, סגן השר אלי בן דהן.
זה תמיד טוב. אני בהחלט, אני שמח שיהיה כינוס, אתה יודע, שכל שלומי אמוני ישראל יפעלו ביחד, באהבה ואחווה, שלום ורעות.
ואתה לא שואל על מה אני מתכוון?
לא שואל, אני מבחינתי כל אהבה ואחווה.
תראי, לא חשוב לך מה אני אומר, חשוב לך מה אתה אומר, הבנתי. לא, התכוונתי לומר שמחמם את הלב לראות שאתה כנציג של הבית היהודי דואג לחרדים. זה יפה?
כן.
זה יפה מאוד? שמע, זה מאוד יפה, מאוד יפה.
הממשלה הזאת הביאה לשיתוף פעולה גדול מאוד בין השר בנט לשר ליצמן. בימים הקרובים אתה תראה גם שיתוף פעולה בין השר בנט לבין השר דרי, הנושא של הבנות הסמינרים. אתה תראה, יש שיתוף פעולה וזה מצוין.
כן, רק שהשיתוף פעולה הוא חד צדדי, כי ככל שאני יודע, ח"כים החרדים לא ממש מעורבים איתך בתהליך הספציפי הזה.
אני מסכים איתך ואני מצר על כך מאוד, אמרתי להם את זה כמה וכמה פעמים.
בסדר, זה לא נושא, סתם אמרתי את זה בערת אגב, שמשמח לראות שחבר כנסת בבית היהודי דואג לחרדים, אני מקווה שזה יהיה בתחומים נוספים, ולא רק בתחומי גיוס לצה"ל.
תאמין לי, זה בכל התחומים.
תגיד לי שאלה, אחרונה לסיום, אני יכול להניח שהשבוע הזה, סליחה, שבוע שעבר, אחד השבועות השמחים בקריירה הפוליטית שלך, נכון?
למה?
אתה שואל למה? אני מבין שהיה לך ניצחון מאוד מאוד גדול, הצלחת להשיג ניצחון מאוד מאוד גדול בבחירות לרבנות נשר, כולם היו בטוחים שש"ס לוקחת שם את הבחירות בהליכה, ופתאום, טק!
נכון, אני מסכים איתך, זה לא השבוע הגדול, אבל אני חושב שזה באמת היה הישג בתנאים שבהם אנחנו פועלים, שמשרד הדתות לא בידינו, שראש העיר פועל נגדנו, אני חושב שזה היה בהחלט הישג, אני מקווה גם יכול לומר לך שלפחות כרגע הרוח נוטה שבעזרת השם גם המעמד שלנו ייבחר לרב העיר בנשר. תראה, בסופו של דבר, עם כל הפוליטיקות, הציבור אומר את דברו, הציבור, כשציבור רוצה משהו מסוים או סוג מסוים, צריך לזכור שנשר זה לא ירושלים ולא בני ברק. נשר זה עיר מאוד מאוד מסורתית, על גבול החילונית. זה לא, לא עיר שמחפשת את ה, את ה, את הרב שהוא מהציבור שלא לא, 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 לא תרגיש שיכולה להתחבר אליו. הציבור רוצה רב שירגישו יותר קשר אליו, שבני הנוער יוכלו להתחבר אליו. וזה, זה היה דברם, זה, זה דברי.
אני מבין שאתה עובד בשיתוף פעולה עם ישראל הדתות, נכון? בשליטת ש"ס.
הם עובדים שיתוף פעולה איתי, אני יכול להגיד שיש כמה וכמה תוכניות שלי שהתחלתי אותם והם ממשיכים אותם, אני שמח מאוד על כך.
יפה, אז הם עושים דברים טובים.
בוודאי.
מצוין, טוב לשמוע.
בוודאי שהם דברים טובים.
אז תפרגן.
כן, אני מפרגן כל הזמן, בוודאי, בהחלט. יש דברים, יעדי לפני, רק לפני שבועיים שלושה היה, היה דיון בוועדת הפנים, ושר מנכ"ל המשרד אמר, אנחנו ממשיכים לתוכניות של סגן שר הדתות, בהחלט.
אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה. סגן תודה שר לכם. הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן, תודה, בוקר טוב, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לביא. השירים שאהבנו, הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
רגע, שכחת לומר מי מגיש?
לא צריך מגיש, המוזיקה הכי טובה, בלי דיבורים ובלי סיפורים. ימים שני, שלישי ורביעי, בשש בערב, כאן בכל חי.
שני של השוחו של לוחטנס.
שלום, שמי ליאור רוזנבלט, ואני עוסק במסחר באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף איתי בהצלחה, ללמוד כיצד להקים עסק מצליח באינטרנט ולהתפרנס משוק המחירות העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. בואו תלמדו כמה זה פשוט. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
שלום, כאן מושי גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. יש להם הרבה יותר דלתות והרבה יותר אפשרויות.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה.
לחיים!
פורים שמח, מיקב טפרבר, דור חמישי לאהבת יין.
משקה משחרר, הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
שלום, כאן ספרה. שמעתם שברכו את החוידש? חוידש, מועדון אנשי ספר, יהיה מולה במבצועים, הבולנו לטויבו.
היכנסו עכשיו לרשת ספרי אור החיים ותיהנו מחודש אנשי ספר המציע לכם מגוון ענק של ספרים בהנחות ומבצעים מיוחדים. חדש, מועדון אנשי ספר 500, המועדון שמעניק לכם 500 שקלים הנחה במשך כל השנה ברשת ספרי אור החיים. חודש המועדון עד לתאריך ה' באדר.
שנה חיכיתם, והנה הוא מגיע. יום המחירות הגדול של נאמן לכבוד פורים. לאור הביקוש, רשת נאמן חוזרת עם יום מחירות מיוחד לכבוד פורים. מאות מוצרים עד 70% הנחה. לדוגמה, סוטאז' יציקה 28 סנטימטר ב-79 שקלים ו-90 במקום 299 שקלים ו-90. סט שלושה סירי זכוכית פלוס מכסים מתאים לתנור ב-69 שקלים ו-90 במקום 164 שקלים ו-90. מחבת לקרפ או פנקק 24 סנטימטר ב-59 שקלים ו-90 במקום 149 שקלים. מבצעי פורים רק ברשת נאמן.
כשמדובר בבית שלכם, דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
המע"מ נעלם, בטרקלין חשמל כהלכה. כן, אלפי מוצרים של המותגים הכי גדולים בהנחה בגובה המע"מ עד ראש חודש אדר בכל סניפי הרשת.
טרקלין חשמל כהלכה.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר, מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
תגיד, כמה קילומטר לליטר היא עושה?
17.
וואלה.
שלי 15.
אוהבים להשוות? הפיקוח על הבנקים מזמין אתכם להשוות את תנאי חשבון הבנק שלכם. ב-28 בפברואר יקבלו לקוחות כל הבנקים את הדוח המקוצר, הידוע בכינויו תעודת זהות בנקאית. כל מה שחשוב לדעת על חשבון הבנק במתכונת אחידה וקלה להשוואה, היכולה לחסוך לכם כסף רב. תעודת זהות בנקאית, צעד נוסף להגברת התחרות. מידע נוסף באתר בנק ישראל וביוטיוב.
הרבה יותר אפשרויות. הרבה יותר אפשרויות.
שלום, כאן שוב הילה, אחראית בית התמחוי בעמותת יד עזרה ושולמית. אני מודה לכם, בזכותכם נותרו רק 7 ילדים שממתינים להיכנס לבית התמחוי. 7 ילדים ממשפחות נזקקות ויתומים המבקשים להיכנס בשערי בית התמחוי. ילדים ללא ביטחון תזונתי ובלי לבוש חם ונעליים לחורף. עשו מאמץ אחרון ותכניסו עוד ילד לבית התמחוי. 7 ילדים קטנים ממתינים לעזרה שלכם.
7 ילדים מבקשים להיכנס לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו. כוכבית 9171. עמותת יד עזרה ושולמית. חייגו. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
דוקטור, אני מרגיש טוב. הבעיה היא שאני לא מרגיש סופרב.
גם אתה רוצה להרגיש סופרב? קורקום בתוספת פיפרין מבית סופרב, ליעילות מרבית ובאישור עבדת צעדה חרדית. סופרב, במשפחה, בבריאות ובתוצאות. להשיג ברשתות הפארם, בתי הטבע, בתי המרקחת וקופות החולים.
בפסח הזה כולנו במלון חוויה בטבריה. כשרות מהדרין בהשגחת הרב שמואל בורנשטיין. 050-4261-223.
חודש אדר בכל חי, והשמחה רק מתחילה. כל חי בשיתוף עמותת אוהל שרה חוגגים מסיבת ראש חודש אדר, ואתם מוזמנים לשמוח ולחגוג בהשתתפות רבנים, אישי ציבור, אומנים ותזמורתו המורחבת של בני לאופר עם מנחם טוקר וצוות זמן אוויר. היום בשתיים באולמי הדודאים, רחוב הירקון 57 בני ברק, ובשידור חי כאן בכל חי. מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
חיים לוינסון, הארץ, שלום, בוקר טוב. חיים לוינסון, הארץ? חיים, יש לנו? מה יהיה עם חיים? יאללה, תנו לנו קצת צלילים, מה שנשיג אותו. חיים לוינסון.
מוטי, שומע אותי?
עכשיו אני שומע, מה קרה?
לא יודע, אני מושג, מסתרות דרכי השם.
שלך, אני שומע שאתה בתהליכי חיזוק, ברוך השם, כל הכבוד.
כן, אני בתהליכי חיזוק, אמת, אמת ויציב. אתה לא יודע איך זה תמיד החילונים לקראת פורים, כולם מתחזקים, הם דתיים, חוגגים את פורים בכזאת עדיקות.
טוב, האמת שאנחנו ביקשנו לדבר איתך על כמה וכמה נושאים, אבל בוא נפתח קודם כל עם מה שאתה חושב שכדאי הבוקר הזה לפתוח, חיים. מה הנושא החשוב ביותר שמונח היום על השולחן?
זה ברור שדוח המבקר זה הנושא החשוב ביותר שנמצא על השולחן. בעיניי זה, אגב, בדיוק אמרתי למישהו, זה בעיניי הישג די מדהים של נפתלי בנט, זאת אומרת שהוא עשה פה קמפיין 2.5 שנים, קמפיין תקשורתי, תודעתי, אסטרטגי, מתוחכם, מתוכנן, גם בתקשורת, גם במשרד מבקר המדינה, בסופו של דבר הוא צריך להשיג דוח מבקר שמציג את נתניהו מאוד רע, שמקבע את הנרטיב של בנט סביב המנהרות, שבנט יוצא מאוד מאוד טוב, אבל בסוף, אחרי כל המבצע העצום הזה, עולה השאלה, האם זה מזיז כל אחד מהליכוד לבית היהודי? או שזה משהו שמטיבי לכת וברנז'ה, התקשורתית ביטחונית מבינים אותו, אבל את הציבור זה בכלל לא מעניין.
תשמע, בסוף, למה הכל פוליטיקה? למה אתה מיד מחשב, רגע, מי מרוויח קולות, מי מפסיד קולות? למה אתה לא חושב שיש באמת מנהיגים, מורמי עם, שכל מה שחשוב להם, זה הנושא הביטחוני, וזה לדאוג למדינת ישראל, וזה לטפל באיומים האסטרטגיים שמונחים לפתחה?
לא, שוב, מכיוון שאנחנו במקצוע הזה לא מהיום, אנחנו מבינים שיש פה גם פוליטיקה וגם אמת. אני חושב שגם פוליטיקה וגם עניין ביטחוני, זה לא שאני חושב שיש מישהו שרוצה שחיילים ליהרגו. אבל בוא ניקח לדוגמה את נושא המנהרון. בסדר, עכשיו שללא ספק, נתניהו קשל בו. אתה קורא את דוח המבקר, אתה קורא איך צהל טיפל בכל נושא המנהרות. הרי נתניהו עצמו הגדיר בסוף שנת 2013 את איום המנהרות כאיום אסטרטגי. אני חולק עליו, אבל בוא נלך עם נתניהו עצמו. ואז אתה רואה את הדלות של הטיפול של נתניהו בנושא המנהרות. במקום שנתניהו יגיד, נפיק לקחים, הוא מנהל מלחמה שהוא בעצם כן צדק והכל היה בסדר, והנה הוא הזכיר פה ובפרוטוקול הזה הוא אמר ובפרוטוקול השני. רגע, אני חבטה עם מובילה הזה, זה דבר נורא.
אז למה התקנת אותו?
לא, התקינו לי את זה מהעיתון, אני הייתי יכול לשבור את זה עם פטיש, הייתי שמח.
מעניין אותי, ידעתי עם זה, אגב.
זה תופעת יואב גלנט, בסדר, יואב גלנט.
כן.
אלוף פיקוד דרום לשעבר, כמעט רמטכ"ל, תוקף במילים מאוד קשות את בוגי יעלון ואת בני גנץ, כן? ולא מצייץ מילה על בנימין נתניהו, זה רק בגלל שהוא משוכנע שבנימין נתניהו צודק, או שהוא מתחנף אליו כדי לקבל מקום בכיסא בליכוד. אז זה פשוט המציאות פה, שזה הפוליטיקה והביטחון מורבבים יחדיו.
כן. אבל, אנחנו בכל זאת נמצאים במקום שבו יש איומים, במקום שבו יש סכנות, במקום שבו מנהרה יכולה להביא לחטיפת חייל שיכולה לגרום מדינה שלמה למלחמה אחר כך. למה אתה מקל ראש כל כך בסיפור הזה?
לא, אני לא מקל ראש, אני בוודאי חושב שהמנהרות זה דבר נורא, אבל נהרגו חיילים מפיגועי מנהרות, אבל אני חושב, אתה יודע, אתה בסוף, ישראל מכוונים אליה 150 אלף טילים של חיזבאללה, איראן מממנת טרור בצורות כאלה ואחרות, כן? חזית הצפונית רותחת ובוערת, אז יכול להיות איזשהו אירוע קשה מהמנהרה. השאלה, אני חושב שהקבינט לא צריך להיות במנהרה. למשל, דוח המבקר עוסק בשאלה, מה הקבינט ידע על אם חיל האוויר יטיל פצצה על המנהרה, אם זה הורס את המנהרה או לא הורס את המנהרה? זה סוגיה שקבינט צריך לדון בה? מה השיטה הטכנית לטפל במנהרה, בהפצצה מהאוויר או מהקרקע? הקבינט צריך לדון בשאלה האסטרטגית, מה אנחנו רוצים להשיג בעניין עזה? כי אני יש לי את התחושה שלא הייתה מדיניות מכוונת בכל עניין עזה, אלא פשוט מכוח האינרציה. נגררנו לתוך צוק איתן, נגמר צוק איתן, אין לנו תוכנית חדשה, וזה לא שקיבלנו החלטה שאנחנו רוצים להמשיך במצב הקיים ולשמר את הסטטוס קוו, אלא אנחנו פשוט נגררים אליו. זה מה שאני רוצה שהקבינט ידון. לא בעצם מנהרה כזאת או אחרת, לא אם לצהל יש תוכנית לטיפול במנהרות. למה הקבינט צריך לדון בסוגיה אם לצהל יש תוכנית לטיפול במנהרות? הרמטכ"ל צריך להגיש תוכנית לקבינט.
כן, אבל ראינו שגם הרמטכ"ל לא באמת מונח בעניינים.
אוקיי, אז הצבא לא בסדר.
בסדר.
יש מגדלים נוראים בתוך הצבא בנושא המנהרות, נוראים, אבל...
נו, אז מה אתה מצפה? אני לא מבין אותך. מה אתה מצפה שיקרה? שהקבינט יגיד, טוב, אנחנו לא נתערב, אפילו שאנחנו רואים שהרמטכ"ל לא בעניינים, ואומר שתוך יומיים הוא פותר את המנהרות, בתוך 48 שעות, נו.
אני לא חושב שזה התפקיד של הקבינט בכלל להיכנס לנושא הזה, של האם יש לצהל, אם התוכנית היא טובה או לא טובה. הקבינט צריך לדון בכל הנושא האסטרטגי. למשל, נושא אסטרטגי. צוק איתן היה מבצע שנמשך 51 יום. על איזה השלכות הרסניות, לכלכלה, למשק, לחברה, לצבא, תקציביות. איך הגענו למצב שהמערכה נמשכה כל כך 50 יום? האם שנכנסנו למערכה הזאת, אנחנו הבנו שזה הולך להיות 50 יום? איך פעלנו כדי לסיים אותה? זה בעיניי שאלות הרבה יותר אסטרטגיות, מאשר היא תזרוק טילה למנהרה, מה יקרה לה?
כן.
שכנעתי אותך?
אני אגיד לך מה הבעיה שלי איתך.
כן.
שאם אני אגיד לך עכשיו, תגיד מילה טובה על נתניהו, אני לא יודע מה תגיד. ולכן כל נושא שאני מדבר איתך, אתה בסוף מגיע לנתניהו, אתה מסביר עד כמה האיש הזה עזוי, ועד כמה שהוא מחפש כל הזמן להצדיק את עצמו, ועד כמה ועד כמה. יש איזו אובססיביות מובנית כזאת נגד נתניהו.
לא, זה ממש לא נכון.
יאללה, תגיד דברים טובים על נתניהו, בוא נראה.
אני הפתיע אותי באיזשהו מקום, שאני קראתי דוח המבקר, את הטיוטה שלא פורסמה, ועד מחר, הפתיע אותי באיזשהו מקום החולשה של נתניהו, כי אני תפסתי ממנו אדם שביחס לדברים ביטחוניים מאוד מאוד רציני, כפדם ומעמיק. ושאתה רואה איך מתנהלים הדיונים בקבינט, אתה רואה שהוא עסוק כל הזמן בסוגיות מאוד שוליות, בעיניי. וזה הפתיע אותי, כי אני טיפסתי ממנו אדם בעל שיעור קומה אסטרטגי הרבה יותר גבוה. עכשיו, בעניין השני שאתה אומר אליו, כן. נתניהו, כחלק אגב, אני חושב שזה רוח התקופה, זה לא נתניהו. פעם לפני 30 שנה, היית בא למערכת עם איזה טענה, ישר היו מקימים ועדת חקירה ובדיקה ובודקים את הטענה לראות איך זה קרה. פעם, כאילו, היום, אתה בא עם טענה, ישר מכירים לך דף מסרים, ועושים אלף ספינים כדי להוכיח שאתה שקרן ואתה לא נכון.
זה המציאות, מה לעשות?
לא, אבל אתה רואה כראיה שממשלת נתניהו לא הקימה שום ועדת חקירה בשום נושא. אפילו בנושא אזרחי, אפילו בנושא שלא נגיע לתקרה.
בקיצור, אתה מציע להחריב את העולם ולבנות אותו מחדש, בלי טכנולוגיה, ואז הכל יהיה בסדר.
לא, אנחנו חיים היום בעידן מאוד ציני, שבו אנשים, עכשיו כמעט הצד השני של המטבע, אם אתה מודה בחולשה, אם אתה מודה בטוב,
אנחנו אומנם
שותים את דמך, עורפים את ראשך. אז ולצערי אני אומר, המצב הזה הוא לא בריא.
נכון, אנחנו בעולם ציני, ולצערי אני חייב לקטוע אותך, אפילו שאתה אומר דברי טעם, בהחלט, אבל זמננו טעם.
לא נורא, הכל טוב.
חיים, יום טוב שיהיה. סיימנו שעה ראשונה, פרסומות חדשות, עוד מעט נשוב, חודש טוב שיהיה לכם, להתראות.
כללית מזכירה לכם, פעילות גופנית נמרצת מעלה את רמת האנדרופינים, אותם חומרים המופרשים כשאנו מאושרים, הנקשרים לתאי מערכת החיסון ומשפרים את פעילותה. לכן, גם אם קר, מומלץ מאוד לעסוק בפעילות גופנית כמו הליכה, פעילות אירובית ושחייה.
מחר זה קורה, יום המחירות הגדול של רשת נאמן, יום מחירות מיוחד לכבוד פורים, רק ברשת נאמן. פרטים בקרוב.
מאזינים יקרים, הגיע הזמן למבזק נדלן, והפעם נדבר על פרויקט ההשקעה הגדול בחולון, לזוגות צעירים ובעצם לכל מי שיודע לזהות הזדמנות. נמצא איתנו כאן הלל כדי לשמוע פרטים נוספים. הלל?
תודה חיים, מדובר בשכונת העתיד של חולון, שכונה ח-500.
אוקיי.
על פי הערכות, שווי של דירה עתידית על הקרקע הוא כ-2 מיליון שקלים. יש כאן הזדמנות כי הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, ולכן עלות ההשקעה ליחידת קרקע היא מאוד נמוכה, פחות מ-400,000 שקלים.
וואו, זה נשמע כמו פרויקט מאוד מאוד רווחי.
נכון, ולכן הפרויקט הפך ליעד השקעה מרכזי של זוגות צעירים ועצמאים המחפשים השקעות אטרקטיביות.
יפה. ולמי צריך לפנות כדי לשמוע עוד על הפרויקט?
ניתן להתקשר כוכבית 5751 לחברת מלכה השקעות, שדרך אגב עומדת בתקן 22.
כוכבית 5751 מלכה השקעות. תודה רבה לך הלל על שהיית כאן איתנו. עד כאן להפעם מבזק נדלן. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה.
שמעתם על מייקל? לא? לפני 4 חודשים הוא נפטר. שני הילדים שלו קיבלו ירושה בסך 4.5 מיליון דולרים. למייקל לא היה 4.5 מיליון דולרים להוריש להם, אבל היה לו ביטוח חיים בארצות הברית. כמו מייקל, יש עוד עשרות אלפי מבוטחים בארצות הברית עם פוליסות בשווי של מיליוני דולרים. יש ביניהם כאלה שלא מסוגלים לשלם את הפרמיה החודשית ומעמידים את הפוליסה למחירה. חברת ADR מארגנת את רכישת הפוליסה, מחלקת אותה לחלקים ומאפשרת לכל אחד לרכוש יחידת השקעה מהפוליסה בעלות של כ-130 דולר בחודש. לאחר מות המבוטח יקבל כל אחד מהרוכשים כ-50,000 דולרים. מומחי ADR מסבירים כי זו הסיבה שההשקעה בפוליסת ביטוח חיים בארצות הברית נחשבת להשקעה בטוחה ומניבה. רוצים להצטרף? חייגו 02-54-76-999, 02-54-76-999. ADR.
תשלום עבור פתיחת תיק, תשלום עבור התייעצות רפואית, לא, לא הגזמתם בכלל. הרבה אנשים, חברות, גופים וארגונים מספרים לכם שישיגו לכם כסף, אבל לפני הכל הם לוקחים מכם כסף. לא בחברה המרכזית למימוש זכויות. בחברה המרכזית למימוש זכויות, קודם כל תקבלו את מה שמגיע לכם. התקשרו כוכבית 5700, כוכבית 5700. לזכויות שלכם יש כתובת מנצחת, השירות אינו משפטי.
שלום, כאן אריה אשדט, יועץ חינוכי, זוגי ומשפחתי, מנהל התוכנית להכשרת מנחה הורים במרכז ינר. אני מזמין אתכם ללימודי הנחיית הורים במרכז ינר, המקיים הכשרה בלעדית באישור משרד החינוך. כי הנחיית הורים לומדים רק אצל המומחים.
מרכז ינר, לומדים רק אצל המומחים. 02-6321-620.
ביום שלישי הקרוב זה קורה, יום מחירות מיוחד ברשת נאמן, עד 70% הנחה על מאות פריטים. כנסו לסניפי נאמן ותיהנו ממחירים מיוחדים לפורים.
שלום, כאן שוב הילה, אחראית בית התמחוי בעמותת יד עזרה ושולמית. אני מודה לכם, בזכותכם נותרו רק 7 ילדים שממתינים להיכנס לבית התמחוי. 7 ילדים ממשפחות נזקקות ויתומים המבקשים להיכנס בשערי בית התמחוי. ילדים ללא ביטחון תזונתי ובלי לבוש חם ונעליים לחורף. עשו מאמץ אחרון ותכניסו עוד ילד לבית התמחוי. 7 ילדים קטנים ממתינים לעזרה שלכם.
7 ילדים מבקשים להיכנס לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו. כוכבית 9171. עמותת יד עזרה ושולמית. חייגו. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
תצאו בזול. דברים טובים באים בשניים. נהנים מקפה ג'ו עם מבחר ארוחות זוגיות מ-89 שקלים בלבד. כשר למהדרין, קפה ג'ו.
כל בוקר מ-10 ועד 12 המשפחה מעל הכל. והיום תתארח באולפן מיכל שיין, דיאטנית קלינית ויועצת לתוספי תזונה מבית אלטמן, שתענה על שאלות בנושא תוספי תזונה לתקופת טרום הלידה ולאחריה. עניין משפחתי, כל בוקר 10 עד 12, כאן בכל חי.
כל חי תמיד איתי.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום אהב באולפן ישראל, בן צבי. הפלסטינים ירו לפנות בוקר רקטת קסאם אל המועצה האזורית שער הנגב. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי הרקטה נחתה והתפוצצה בשטח פתוח מבלי שגרמה לנזק או לנפגעים. כתבנו מציין